נאמן, עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
שוב לילה טוב, מאזינים יקרים, ואנחנו כאן בשעה שנייה, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, ואנחנו ממשיכים כאן במשדר מיוחד בעקבות המצב ובעקבות כל המתח שאנחנו סוחבים בתקופה הזו. במהלך התוכנית תוכלו לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמטריד אתכם, אם זה פחדים וחרדות שאתם ובני משפחתכם חווים, אם זה תסכולים והתמודדויות שלכם עם עצמכם, בזוגיות, עם הילדים, הפחדים שלנו, הפחדים שהילדים שלנו סוחבים, ואולי אנחנו לא מספיק יודעים איך להתמודד איתם ומולם ולהרגיע אותם, ובכלל כל המציאות המאתגרת הזו שבה אנו נמצאים כעת. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393. 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, ניתן גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. כן, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם מאזינים ואומרים שלום ו... יש לנו כבר מאזין פה על הקו? רגע, רק, אוקיי. אז עד שיהיה פה את המאזין על הקו, בואו נקרא פה שאלות שהגיעו פה באתר. שלום ולילה טוב, אני ממש בחרדה, אני לא מצליחה לתפקד כמו שצריך, ואני מנסה להוות דוגמה לחוסן עבור הילדים שלי, אבל זה לא כל כך עובד לי, כי הם רואים את העצבנות והחוסר סבלנות שלי כלפיהם. מה הרב אומר? איך אנחנו כהורים יכולים לשדר עוצמה כשאנחנו בעצמנו בחרדות? אז בעצם השאלה שלך זה שאת שואלת איך אנחנו יכולים כהורים לשדר לילדים, לשדר לילדים שלנו חוסן וחוזק וכולי. אז אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, ואני רוצה גם להרחיב בזה. בואו נראה, נעלה פה את המאזין שכבר נמצא על הקו, ואולי נוכל ככה לחבר את הדברים. רק אם אפשר להוריד את המנגינה. כן, שלום ולילה טוב למאזין.
כן, שלום. רציתי לדעת...
רק רגע, שנייה. קודם כל, בבקשה, יש רעשים. אז אם תוכל להוריד, לחבות את הרדיו, להוריד את הרמקול... ודבר שני, כן, מה שמך?
אתה שומע אותי עכשיו?
כן, כן. מה שמך?
כן, קוראים לי יעקב.
כן, יעקב.
אני נמצא עכשיו בתקופה הזאת בבית במלחמה, ואשתי אין לה עבודה, ומאוד קשה לה אם זה מתוסכלת. ורציתי לדעת אם תוכל לייעץ לנו מה אנחנו יכולים לעשות בתקופה הזאת, מה אפשר לעשות בקופה הזאת של יוצאים מהבית ולעבודה.
אז רגע, בוא רגע אחד נסכם את השאלה. אתה אומר אשתך ללא עבודה כעת, היא בבית, ואתה מה?
אני אברך, אבל זה לא פשוט לי שאשתי נשארת לבד בבית וככה אין לעבודה.
אז בוא תסביר לי מה בעצם המצוקה, מה השאלה, תגדיר לי את השאלה.
קודם כל גם המצב של המלחמה זה גם מצב שכזה, אין עבודה מסודרת, וגם כל העניין הזה, ומה אפשר לעשות בשביל מבחינה פסיכולוגית כזה, איך אפשר להיות רגוע במצב הזה?
יש לי שאלה אליך. תגיד לי משהו. המצוקה כאן כעת, של מי יותר, שלך או של אשתך?
של שנינו, לי קשה לראות אותה ו... לא קשה בעצם המצב הזה.
זאת אומרת, בעצם לא קשה כל הדברים שאמרת, שזה אומר המלחמה, אין עבודה, המצב לא רגוע וכולי, ולך קשה זה שהיא לא רגועה. אני מדייק?
כן. Mm-hmm.
טוב. ולמה, ובעצם בוא ננסה טיפה יותר להבין למה אתה עלית לשידור ולא היא?
יותר נוח לה שאני אשאל את זה.
יותר נוח לך, יותר נוח לה שאתה תשאל. עכשיו, לו יצויר שהיא לא הייתה מבקשת ממך לעלות ולשאול, גם כן היית מתקשר בשביל מה שאתה חווה, או שאז לא היית מתקשר? אני שואל אותך את כל השאלות האלו, כי אני רוצה, בעצם אני מסביר את זה לכל מי ששומע אותי. בעצם אני רוצה להבין, מה באמת המצוקה פה? מה אתה רוצה ממני? איך אני באמת יכול לעזור לך? כי אתה יודע, סתם לענות תשובות ולתת פלסטרים, איך אומרים, זה יעזור לך לחמש דקות, ומחר...
בעיקרון הנקודה של השאלה בתקופה הזאת, מה אתה מציע לעשות אנשים שלא יוצאים בעבודה, או ש... כאילו, יש לי גם חברים שהגנים שלהם... של הילדים, זה לא פשוט ככה שבתקופה הזאת האישה בבית עם הילדים ומצד שני הבעל בכולל ולא הכל מתנהל כרגיל. כאילו גם מצד אחד כן להיות בכולל ולהתנהל רגיל וגם מצד שני שככה לראות את האישה מתמודדת ככה.
אז אם אני מבין נכון, תגיד לי אם אני צודק יעקב, עיקר הקושי שלך זה לראות את אשתך במצוקה.
כן.
כלומר, שבחוויה שלך, אם אשתי לא תפחד ממלחמה, ולא יהיה לה קשה עם זה שאין עבודה, והיא תהיה רגועה, אז בעצם היא תהיה רגועה, אז אתה לא תהיה במצוקה.
נכון.
יפה. אז אני רוצה שתבין, בעצם, אולי אני גם אשאל את זה בנוסח אחר, איזה קוסמות אתה היית רוצה ממני?
ייעוץ, אולי לא, מה זה קשמות?
איזה ייעוץ?
במצב הזה.
מה הייעוץ? מה העיצה שהיית?
כבאדם שמבין, לא יודע, אני בדיוק שואל, אני שואל מה יש לך לייעץ בעניין הזה, מה אפשר לעשות במצבים של, לא יודע, תסכול כזה.
תסכול של מי? תסכול של מי?
של שנינו, מה אנחנו לא יודעים מה לעשות במצבים האלו.
עכשיו, תשים לב שיש פה שתי שאלות נפרדות, כי התסכול שלה זה תסכול מהמלחמה, זה תסכול מזה שאין עבודה, זה קושי מול זה שהיא לא רגועה. התסכול שלך זה מזה שהיא לא רגועה. אתה מבין? כלומר, כשאתה אומר, מה עושים, בוא תגיד לנו היועץ, מה עושים מול תסכול, תשים לב שיש פה שתי סוגי תסכולים שונים לגמרי. אתה מבין אותי? איזה תסכול היית רוצה שאני אעזור לך? כלומר, אני כקוסם, נגיד שאני קוסם, איזה קוסמות היית רוצה שאני אעשה? לסדר את התסכולים של אשתך או לסדר את התסכולים שלך?
בעצם זה דבר, אתה חילקת את זה לשתי דברים, אבל זה נובע מהמצב, התסכול הזה, המשותף, בוא נקרא לזה.
במילים אחרות אתה אומר, אם אני אתן עיצה איך לצאת מתסכול מהמצב, אני פותר את הבעיה לשניכם.
בדיוק.
יפה. עכשיו, העניין הוא שזה לא באמת ככה.
כי אז איך אני כבעל יכול לעזור לאשתי? זה יותר...
איך אני כבעל יכול לעזור לאשתי? במילים אחרות, אני אשאל אותך שאלה. זה התסכול שלך, שאתה לא יודע איך לעזור לאשתך? או שהתסכול שלך זה ש... או שהתסכול... תשים לב לשאלה שלי. או שהתסכול שלך זה זה שהיא לא רגועה. זה... יש הבדל.
ושניהם, גם זה שאני לא יכול לעזור, וגם זה שהיא לא רגועה, שניהם ככה.
אוקיי, אז בוא ננסה לבחון אחד-אחד. בוא ננסה להבין מה קורה לך כשאתה במצוקה ולא יודע איך לעזור לה, ומה קורה לך כשהיא לא רגועה, כלומר, מה אתה מרגיש בהקשר לזה?
מה קורה? חוסר עונים, חוסר עונים כזה, שאתה לא יודע איך לעזור לבן אדם שהכי חשוב לך. וגם המצב הזה, המציאות שאתה רואה שאתה חי אותה, זה גם.
בעצם אתה מרגיש כאן כעת סוג של חוסר עונים.
כן.
זאת אומרת, למרות שבעצם מי שביקש ממך להתקשר זאת אשתך, אבל גם אתה מרגיש כאן חוסר עונים.
כן.
עכשיו, וציינת שיש פה שתי נושאים. נושא אחד זה שאתה מרגיש שאתה לא יודע איך לעזור לה, ודבר שני, אמרת שזה עצמו שהיא לא רגועה, זה גם מייצר לך חוסר רוגע. איזה משתי הדברים האלה מכניסים אותך לחוסר עונים? זה שאתה לא יודע איך לעזור לה, או זה שהיא במצוקה ובעקבות זה אתה מרגיש מצוקה?
שאני לא יודע לעזור, זה בעצם הבעיה פה. שאם הייתי יודע לעזור, אז אני לא הייתי צריך להתקשר.
אני מבין, אבל אני שואל, מה אתה מרגיש? אני מבין שיש פה שתי קשיים, אני אסביר לך מה אני מתכוון. ברור שאם היית יודע איך לעזור לה, אז זה היה מצוין, כי אז הייתה רגועה. וכשהיא לא רגועה, זה קשה לך. אבל אם אני מבין נכון, יש פה עוד מצוקה. עצם המציאות הזו שאתה כאילו לא יודע איך לעזור לה, זאת עוד מצוקה שיש לך כאן. אתה מסכים איתי?
נכון. כן.
בדיוק. ואז אני שואל, איזו מצוקה מביניהם מכניסה אותך לחוסר עונים? האם זה שהיא לא רגועה ובעקבות זה שהיא לא רגועה, אני לא רגוע? או המצוקה הזו שאני לא יודע איך לעזור לה?
לא על עצמי, אני פחות מתמקד על עצמי, אני יותר מהנקודה שאין לי איך לעזור, אני יותר ממוקד בה.
זה יותר מכניס אותך לחוסר עונים?
כן.
כלומר, זה שהיא לא רגועה, ומה קורה לי בעקבות זה שהיא לא רגועה, זה מה שיותר מכניס אותך לחוסר עונים.
כן.
הבנתי. אז בוא תגיד לי, למה זה כל כך מפחיד? זאת אומרת, מה... כלומר, אם ננסה טיפה יותר להתבונן, בוא ננסה להבין מה בעצם, מה המשנת שיש לך אצלה.
מה שמפחיד זה לראות אישה שהיא ככה קשה לה, וזה לא פשוט לה, ואין איך לעזור. זה כל מי ששומע את זה אמור להבין שרואים אישה שהיא עוברת משהו לא פשוט, צריך לדעת מה לעשות עם זה.
תגיד לי משהו. כשאימא שלך עוברת את אותה סיטואציה, זה גם קשה לך באותה רמה או פחות?
בעיקרון זה גם, זה אותו...
באותה רמה?
אותו דבר.
באותה רמה?
עכשיו לא, אולי פעם שונה.
מה השתנה?
קצת שונה.
מה השתנה מפעם להיום? למה פעם, מה הסיבה שפעם אצל אימא שלך זה הפריע באותה רמה, והיום אצל אימא שלך זה פחות?
לא, זה שתי סוגים, זה לא שזה רמות שונות, זה שתי סוגים, שתי רמות של...
שתי סוגים.
של כאב, כן.
אתה יכול לנסות להגדיר לי את ההבדל בין שתי הסוגים? לנסות להסביר לי את ההבדל בין הסוג הזה לסוג הזה, בחוויה הרגשית שלך?
יותר כאילו הסוג של האחריות כזה, לכן זה יותר מפריע. החוסר עונים, שזה כאילו סוג של אחריות קצת עליי, זה כן עושה חוסר עונים כזה.
כלומר, אתה מרגיש שמול אשתך יש לך אחריות.
נכון.
ומול אמא שלך אתה לא מרגיש שיש לך אחריות.
נכון.
מה למדנו מזה, יעקב? מה למדנו כעת? שהנושא הרגשי שלך קשור לנושא שנקרא אחריות. במילים אחרות, מה קורה לך כשאתה... קודם כל, יש פה נקודת הנחה בסיסית ראשונה, שכדאי גם להבין אותה. אתה מרגיש שיש אחריות לך על אשתך. כלומר, במילים אחרות, אתה אחראי על זה שהיא לא תתערר, אתה אחראי על הפחדים שלה, אתה אחראי על מה שקורה איתה. וזה נקודה שצריך להבין אותה, כי זה נקודת הנחה ש... אתה יודע, אפשר לחשוב האם באמת זה אמור להיות ככה. אתה מסכים איתי שזה סימן שאלה?
מה זה אחראי? אחראי זה לא בתור אחראי, בתור לעזור.
יפה.
כמו אבא לבן, ככה.
תגיד לי משהו, יש לך חוויות שאתה חווה נושא של אחריות מול ילדים שלך? ואתה כאילו מרגיש, נגיד, פתאום אתה...
שיש אחריות, יש מושג של אחריות, אחריות בכל נושא, יש את האחריות שלו.
ואז אני...
מה זה אחריות? לתת עזרה. עכשיו אתה, שאתה מבין בנושא כזה, אני אומר, אולי אתה, יש לך הבנה בגישה, במה, מה יש, מה כן אפשר להגיד בשביל לעזור, בשביל להרגיע, בשביל להעביר את התקופה הזאת בצורה יותר... מה ההסתכלות, כאילו, מה...
בעצם, אם אני מבין נכון מה שאמרת לי כעת, זה אם אני יכול... כאילו חזרת להתחלה. אמרת לי, האם אני יכול לבוא ולתת לכם מיצה, איך להיות פחות מתוסכלים, איך לעזור לכם לעבור את התקופה הזו. במילים אחרות, עכשיו, אם אני אגדיר את זה יותר מדויק, כאילו, אני התחלתי איתך פה שיח רגשי, להבין את הרגשות שלך, להבין מה קורה לך, להבין את המצוקה של החוסר עונים, הגענו למשמעות של אחריות, ואז אתה בא ואומר לי, עזוב את כל זה, כאילו, בוא, אני רוצה ממך יצה, תן לי יצה, איך אפשר... מה?
כן, כן, נכון.
עכשיו, אני שואל, אם אתה מסכים כמובן, לספר לי מה קרה לך ברגע זה. זאת אומרת, מה הסיבה שאתה כאילו לא נוח לך, השיח שלנו לא נוח לך, להבין מה קורה לך מבחינה רגשית, ואתה יותר מעדיף לעבור איתי ליצות שאני אתן לך, ואתן לך כמו פלסטרים כאלו, לספר לך מה אפשר לעשות מול המצב.
לא? כן. אני אגיד לך, כי אתה רוצה עכשיו לעזור לי, וזה מאוד יפה, אבל אני... יותר חשוב לי עצה לעזור לה, הבנת? אני מרגיש יותר רגוע ממנה, הבנת?
תחזור על המשפט האחרון שוב. אני רוצה לעזור לך, ומה אתה רוצה?
אני רוצה יותר לעזור לה, אני מרגיש שאני יותר רגוע מהמקום שלי.
כלומר, במילים אחרות...
מבחינת שוב, מבחינת מה שהיא עוברת.
וזה גם הסיבה, שאתה כל כך מתוסכל, שאתה אומר, אני לא יודע איך לעזור לה. הייתי נורא רוצה לעזור לה, ואני לא יודע איך לעזור לה, ואתה נורא מתוסכל מזה. ואז מה שאתה רוצה ממני, שזה רק דבר אחד, שאני פשוט יבוא ויתן לך... סוג של... ייתן לך איזה טיפ או איזה עיצה, איך לפתור לה את הבעיה.
איך לא יודעים לפתור אפשר, איך להתנהל במצבים כאלו.
אוקיי, אז בוא, אני אגיד משהו, בוא נעצור רגע אחד בשלב הזה. אין לי ספק, אני אתן לך, עכשיו אני תכף אתן לך איזשהו כמה טיפים ככה, כמה עיצות. אבל לפני שאני אתן את הטיפים והעיצות, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יעקב. אם ניקח את כל התסכולים שלך וכל מה שקורה איתך, כלומר, יש לך הרי גם תסכול עליה וגם תסכול עליך, נכון? ניתחנו מקודם שיש לך פה כמה תסכולים, נכון?
כן.
עכשיו, אם ניקח את הכל ביחד, ונניח שכשהתחלנו לדבר, זה היה במצוקה של רמה של 10. תגיד לי, זה ירד קצת או שזה נשאר אותו דבר כעת?
זה עוזר לדבר על זה, זה נכון, אבל כן, אחרי הכל כשיש, כמו שאמרנו, את העניין של האחריות, אז סופו של דבר אני צריך לבוא עם משהו ביד אחרי שאני אדבר איתך.
כלומר, בעצם אתה בעצמך אומר, אני מרגיש...
מה שדיברנו, התועלת של השיחה זה יותר לקבל איזה הצעה מה לעשות במצב הזה בשבילה.
כלומר, במילים אחרות אתה אומר, כן, זה עזר לי, אני מרגיש שזה עזר לי, אבל עדיין הייתי רוצה משהו בשבילה. עכשיו, לך אני אגיד משהו, שבעצם ככל שאתה תהיה יותר שם רגוע, ככל שאתה תהיה יותר שם רגוע, גם היא תהיה יותר רגוע. זאת אומרת, במילים אחרות, זה מעגל. היא רואה אותך לא רגוע ממנה. כלומר, אתה לא רגוע כי היא לא רגוע, ואז היא עוד יותר לא רגוע. אבל דווקא אם היית, ככל שהיית יותר רגוע שם, היא גם הייתה נהיית יותר רגוע. אתה מבין את הרעיון, את העומק של מה שאני אומר? טוב, אני לא שומע פה את המאזין. אני רק אסכם משהו אחד, ואנחנו נסיים את הנושא הזה. תראו, בעצם יש פה כמה חלקים. חלק ראשון זה להבין בין בני זוג, תמיד ככה הדבר הזה עובד, בין כל בעל לאישה, שאם צד אחד חווה קושי, והוא פוחד כלפי אשתו, ממילא כשהוא לא רגוע, אשתו עוד יותר לא רגוע, כי היא רוצה לראות אותו משנת, והיא לא רואה אותו משנת כי הוא פוחד, וככל שהוא יותר מתחזק, ממילא גם היא מתחזקת. כי במילים אחרות, בואו נבין דבר אחד, שכשאנחנו מדברים איתך, על מה שקורה לך ועל מה שקורה איתך, וככל שאתה יותר מתחזק שם, אשתך חובה פה עמוד שדרה יותר חזק, היא ממילא נהיית יותר רגוע. ובדיוק אותו הדבר ככה זה גם בין הורים לילדים. זה דבר ראשון שחשוב להבין. דבר שני, אני הבטחתי לך ככה כמה טיפים, אז בואו, תראו, אני רוצה להסביר משהו. עכשיו זו תקופה של מלחמה. וזו תקופה של, של, של באמת לא נעים. אני מקווה שאתה שומע אותנו, יעקב, כי אני נותן לך כמה טיפים למה שביקשת. בעצם עכשיו זו תקופה של מלחמה וזה טבעי. דבר שחשוב שכולנו נבין, שזה מאוד מאוד טבעי שבשעת מלחמה יש חוסר רוגע, יש חוסר נעימות, והמצב הוא לא, הוא לא, הוא לא פשוט. וזה נורמלי שיש לנו חרדות, זה נורמלי שיש לנו פחדים, זה נורמלי שלילדים שלנו יש פחדים וחרדות, ואנחנו מתעררים. וצריך להבין שכל אדם מתערר במקום אחר. כלומר, לא, רובן לא מתערר כמו שימון, ושימון לא כמו לוי. אחד מתערר דווקא מול השבועים, כי הוא חווה שם, נגיד, חוסר עונים מולם, שהם לא יכולים לעזור לעצמם. והשני חווה חוויה של דווקא פחד מול הפצועים, כי יש לו כאב מאוד, כי יש לו פחד מאוד גדול מול כאב פיזי, שאדם הוא מרגיש שנגיד שם אין לו שליטה, אין שליטה, אי אפשר לעזור לבן אדם שם נניח, או יש אחד שדווקא פוחד מול המשפחות, וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד בעולם הרגשי שלו, בהקשר לעולם שלו, איפה שהוא מתערר. ולכן, חשוב שכולנו נבין, שכל אחד מאיתנו חשוב שיבין, שאיפה שהוא פוחד זה נורמלי, זה טבעי, הכל בסדר, הפוך, לתת לזה מקום. וזה גם תשובה למי שפה הקראתי מקודם את השאלה שלך בוואטסאפ, כתבת, אני ממש בחרדה, אני לא מצליחה לתפקד. לפני שאני אקרא את הוואטסאפ שלך, אני רק אזכיר שוב את מספרי הטלפון, לעלות לשידור, 03-500-9393-03-500-9393. ניתן גם להתקשר למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אני רוצה לחזור שוב לשאלה שלך, וזה אותו רעיון. את שאלת, אמרת, אני ממש בחרדה, אני לא מצליחה לתפקד כמו שצריך, אני מנסה להוות דוגמה לחוסן עבור הילדים שלי, אבל זה לא כל כך עובד, כי הם רואים את העצבנות והחוסר סבלנות שלי כלפיהם. ואז שאלת מה אני אומר, ואז אני אומר בדיוק אותו רעיון, ממש ממש בדיוק אותו רעיון, שמה? שככל שאת, את בעצם רוצה כאילו לשדר לילדים שלך עוצמה, אנחנו לא בחרדה, אנחנו לא בפחדים, תחוו אותנו פה חזקים, ואת לא מצליחה, את כאילו נלחמת בעצמך, כי בעצם את מרגישה, לא, יש לי פחדים, ואז אני אומר, לא, תני לזה מקום, כן, הילדים מותר להם להבין שגם ההורים בפחד, הילדים מותר להם להבין שגם ההורים בחרדה, זה בסדר, זה לגיטימי, ככל שאת יותר לא תלחמי בעצמך, בעצם את, הפוך, את יודעת מה, אפילו הילדים שלך יחוו אותך יותר ויותר חזקה, בסדר? אז טוב, עוד מעט נתייחס פה גם לעוד שאלות, ויש לנו פה מאזין נוסף על הקו. אז בואו נאמר שלום ולילה טוב למאזין הבא. כן. הלו?
שלום.
כן, שלום וברכה, בבקשה.
שלום, מדברת יעל.
כן, כן, בבקשה.
רציתי לשאול, בגן המצב, אז אני רואה שאני כל, כאילו לפני שבת, אני נכנסת כזה לפחד, וכאילו לחוסר הנוחות, ואני כאילו במיוחד בלילה מתחילה חושך, ואז אני מתחילה לדמיין איך זה קרה בשבת, בשמחת תורה, ולדמיין איך, כאילו אם זה קורה עכשיו, אז מה אני עושה, ומה, כאילו אני מאוד נכנסה, וקשה לי להירדם, אני יכולה לשכב כאילו הרבה זמן, ולא, ולחשוב על זה, וכאילו זה מפריע לי כזה, אני מרגישה חוסר עונים כזה.
כן.
כאילו, ואני, לא, את חושבת על כל הדבר הזה, כאילו, ואני כאילו מנסה להתחזק, אני יודעת, אני אומרת לעצמי הרבה אמונה וזה, אבל תכלס בשבת אני רואה שאני, כל השבוע אני מצליחה להעביר הכל רגיל, אבל בשבת כאילו, כאילו בשבת של שמחת תורה, גם ככה היה לי חוסר עונים, כי הייתי לבד מכל המשפחה, בעצם במקום אחר, ושמעתי על כל הדברים וזה, והיה לי פחד מאוד כאילו על המשפחה שלי, וזהו, אני חושבת שזה קשור לזה איכשהו. אבל אני באמת לא יודעת מה לעשות.
כן. אז רגע, בוא רגע אחד ננסה לסכם את מה שאת מספרת. את אומרת שאת מרגישה סוג של חוסר אונים, יש לך פחדים בהקשר לכל מה שקרה, ואת אומרת שהפחדים האלה מגיעים בעיקר בלילה, או בשבת.
בשבת. כן. לא, בלילה בשבת.
בעיקר זה מגיע בשבת.
אחרי הסעודה.
בלילה בשבת, ובזמנים אחרים פחות, או בכלל לא.
לא, כשאני, אם שומעים על משהו, אירוע, שעכשיו מתחמם או משהו כזה, אז כן קצת פחד, אבל אחרי זה עובר. כאילו קצת דברי אמונה כזה וזה, וזה עובר. אבל בשבת כאילו לא עוזר כלום, כאילו.
מה הכוונה בשבת לא עוזר כלום?
כי אני יודע, אני חושבת עלינו מלבדו כאלה, אמא שלי מנסה להגיד לי כל מיני דברי אמונה, כאילו בשבת הראשונה היה לי עוד יותר קשה, אבל כאילו אני בכל אופן, אני מדמיינת את זה, ואני כאילו לא נעים לי עם החושך, כאילו זה, אני מדמיינת איך הם נכנסים לנו נגיד מהחלון, ואז איך שאני מזיזה חפצים כדי שלא יכולו להיכנס אלינו.
וואו, וואו. קודם כל, מעצם התיאורים, אני מבין את הפחדים שמלווים אותך שם. עכשיו, ואת אומרת, את אומרת בעצם שבאותה שבת שזה קרה, אתם לא הייתם ביחד עם, את לא היית ביחד עם המשפחה.
כן.
הבנתי, ואז פחדת על המשפחה מה קורה איתם. זאת אומרת, כבר בשבת שמעת מה קורה?
כן, דודים שלי סיפרו הכל, כאילו. ידענו הכל על החטופים, ומיד בבוקר, והיה לנו הרבה אזעקות. אז זה היה כל השבת כזה.
והמשפחה עצמה גרים באזור הדרום, או שזה לא קשור?
לא, לא, בירושלים.
בירושלים, ולמרות זאת פחדת עליהם.
כן.
כן, כן. עכשיו, אני רוצה לציין, יש פה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. נקודה ראשונה זה שאת בעצם מתארת שהפחד שלך זה בעיקר בשבת בלילה. וזה משהו שאני רוצה להבין למה. תכף ננסה להבין למה זה דווקא בשבת בלילה. דבר שני, את מתארת שכשאת פוחדת, ואת מגיעה גם לחוסר עונים, הפחד שלך זה הדמיון שאת מתחילה לדמיין איך שהערבים, אפילו לא רצית להגיד את המילה ערבים, כאילו פורצים לבית ונכנסים, ואז אני לוקחת חפצים, ואז, כן, ואז אני...
אני מפחדת להישאר לבד, כאילו. כאילו חס וחלילה יקרה משהו למשפחה ואני
אשאר
לבד.
זה הפחד שחס וחלילה לא יקרה משהו למשפחה ואני אשאר בודדה?
כן.
מה?
כן.
וואו. זה גם משהו שבעצם פחדת באותה שבת, פחדת על המשפחה שלכם לדעת שלא קרה להם כלום, כי בעצם אם קרה להם חלילה, אז אני נשארת בודדה. נכון? זה אותו רעיון?
כן.
כן. עכשיו, בוא ננסה טיפה להבין. כי בעצם... אני טיפה מתלבט מאיפה להתחיל. כלומר, יש לך פחד מבדידות, ויש לך פחד דווקא מפחד מתקיפה שהערבים נכנסים, ואז מה אני אעשה עם הערבים שנכנסים? ויש לך פחד דווקא בשבת בלילה. ואני רוצה, דרך כל הנתונים האלו, יותר ויותר להבין את העולם שלך, את הפחדים שלך, להבין דווקא מה קורה לך ומה קורה איתך. ואני שואל לי, מה נתחיל? את מבינה אותי?
כן. אולי מעצם זה שזה בשבת דווקא.
הבנתי. למה את רוצה שנתחיל דווקא עם זה?
לא יודעת. יכול להיות שאני יודעת למה זה קצת קשור לשבת, למרות שזה לא קשור לערבים, אבל כי היה לי משהו בשבת בלילה.
פעם, לא היום. פעם.
כן, פעם.
לפני כמה שנים?
5 אולי או 6.
שמה, שקרה שם משהו איזשהו עיר?
היה לנו שריפה גדולה בבניין, וזה היה בלילה. היינו שעות לחודים, לא שעות, מצידי זה שעות, אני לא יודעת כמה זמן, אבל היינו הרבה זמן לחודים בבית, ולא, כאילו לא יכלו, לא חילצו אותנו הרבה זמן. וזהו, והיה לי הרבה זמן פחד כזה בשבתות בלילה. כאילו מאז היה לי כזה משהו לא נעים בלילה בשבת כשנחבר, אבל... אני חושבת שאולי זה קשור.
מי נלכד שם בשריפה? מי היה לקוד שם?
עם כל המשפחה.
קודם כל, סתם, סיפור נורא קשה. זה נשמע חוויה מאוד מאוד קשה. תגידי לי, וגם שם פחדת מבדידות? מה הפחד שהיה לך שם באותה תקופה בשריפה, באותו זמן?
אני לא זוכרת.
כלומר, אז פחדת על עצמך, על המשפחה שלך. מה הפחדים שהיו לך שם?
על המשפחה.
על המשפחה. כלומר, שלא יקרה להם משהו ואת תישארי בודדה, אותו דבר?
לא, לא. אני חושבת שבכללי שלא יקרה משהו.
אבל עוד פעם על המשפחה.
הקטע שלא להישאר בודדה זה כי פשוט אני ראיתי, אני חושבת שזה קשור, שראיתי בחור בן 13 עכשיו שנשאר לבד מכל המשפחה שלו, וכל מיני ילדים שנשארו לבד, כאילו. זה מפחיד להישאר לבד, כי אחרי זה זה כל ה... זה כאילו לאבד הרבה, ולא יודעת.
מה כל כך מפחיד בחוויה שלך? מה כל כך מפחיד מול בדידות? מה כל כך מפחיד בלהיות בודד, בלהיות לבד?
שאנשים שהכי חשובים בעולם פתאום אין אותם, לא יודעת.
חלילה אין אותם, ואז מה הפחד שלך?
אי אפשר לחיות ככה, נראה.
אי אפשר לחיות ככה. כלומר, אני לא אוכל לחיות אם אני אשאר בודדה.
אפשר, אבל זה לא חיים תקינים כאילו ככה, בלי
משפחה. מה הכוונה חיים לא תקינים?
כאילו, אני לא חושב שנורמלי, בלי שמאבדים כל כך הרבה. כאילו, זה דופק הכל.
זה דופק הכל?
כן.
את מה זה דופק?
סתם, את הבן אדם, זאת.
זה דופק את הבן אדם. כאילו זה הורס לבן אדם את החיים.
כן.
בעצם, אז בעצם יוצא, לפני שנתקדם עוד טיפה, בעצם יוצא שבחוויה שלך, החיים שלך מאוד מאוד תלויים במשהו שאין לך באמת שליטה עליו. מה הכוונה? החיים שלך מאוד תלויים בזה זאת אומרת, החיים שלי לא ידפקו, לא יערסו וכולי, רק אם יהיה לי משפחה, אם אני לא יהיה בודדה. ואז בעצם יש פה איזה משהו שאת תלויה בו. אני לא אומר את זה במקום של לא בסדר או לא נכון או לא קשור בכלל. לא קשור לנכון, לא נכון, בסדר, לא בסדר. זאת מציאות, זאת החוויה שלך. שבעצם מבחינתך יש משהו שזה אומר, לצורך העניין, בן אדם שהוא מיליונר, והוא בחוויה שלו, אם הוא יהיה אני ואביון, יערסו לו החיים. ואז הוא בעצם מאוד תלוי בכסף, נכון?
כן.
אותו דבר אצלך, החיים שלך בחוויה מאוד תלויים באם אני בודדה או לא, ואם חלילה יקרה משהו למשפחה שלי, אז בעצם יערסו לי החיים.
לא,
אני
לא יודעת, אני לא הגדרתי את זה טוב, אבל אני לא יודעת בדיוק מה מרגישים אחריך, אז חייר שאני לא יודע, אבל זה באמת נשמע לא הגיוני לחיות ככה, לא יודעת.
כן, ואז, זו דוגמה מצוינת, מה שהבאת מקודם, איך אמרת ששמעת על אותו ילד בן 13 שנשאר לבד, שאני רק אומר את זה ויש לי צמרמורת מהסיפור הקשה הזה, ואני אומר, אני חוזר רגע אלייך, זה עירר אותך, לא זה מה, תשימי לב, לא זה מה שיצר לך את הפחד. לא זה מה שהוליד את הפחד. הפחד הוא יושב לך הרבה יותר עמוק. אנחנו תכף, אם יהיה זמן, נספיק, ננסה להבין. אבל עכשיו, כמו שיש אחד שמאוד מפחיד אותו החטופים, והשני מאוד מפחיד אותו הפצועים, אותך מאוד מפחיד לראות ילדים או אנשים שפתאום אנחנו מגלים עליהם שהם נשארו לבד, שהם נשארו בודדים בעולם.
נכון.
נכון? עכשיו, כן. אני דווקא רוצה לשאול אותך, אבל לפני שאני אמשיך הלאה, אני רק שוב פעם אזכיר פה את מספרי הטלפון, לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אני רוצה לשאול אותך בבקשה, האם את זוכרת את עצמך בתור ילדה, פוחדת מנושא של בדידות?
לא.
בכלל לא? כלום?
בבית לא.
איפה כן?
אולי אולי בגן?
בגן? מה, תספרי לי על זה.
לא, גם לא. אולי בשנים הראשונות של הבית ספר, אולי.
את יכולה לספר מה היה, מה הפחד שהיה שם מבדידות? מה היה שם?
לא, כי היה כאילו, היה בנות כאילו, מאוד שתלטניות שהיו מפרידות בין החברות וזה. אז כאילו, לא יודע, זה היה תקופות ש... היו מריבות קשות, היה תקופה אולי שנשארתי לבד, אני לא זוכרת את זה כל.
והדבר הזה, את שיתפת את זה מישהו? סיפרת את זה למישהו?
בטח.
סיפרת את זה?
אמא שלי.
אוקיי, וכשסיפרת לה, זה עזר לך?
בטח. היא טיפלה בזה, כאילו.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא שבאמת, את לא חווית בתור ילדה בדידות.
לא, לא.
אוקיי, ולמרות זאת היום את בעצם מאוד מפחדת מהנושא של בדידות. עכשיו, למה את, כשאת הולכת לסיטואציה דווקא של ערבים, שהערבים ייכנסו הביתה, את יודעת להסביר לי למה את הולכת דווקא לשם?
כי כאילו, אני לא יודעת, אני לא אתה מבין שאין לך, כאילו אפילו הבית שלך שאמור להיות הכי מקום מוגן, כאילו, אין לך פתאום איפה לברוח, כאילו, אין לך לאן לברוח פתאום, כאילו זה...
אין לך דרך לעזור לעצמך, אין לך לאיפה לברוח.
כן. עכשיו, כאילו, כמו שראינו מה שקרה להם. לחוסר עונים מטורף.
וגם זה מחזיר אותי לעוד מקום, לסיטואציה שהייתה לכם עם השריפה.
כן.
ששם בעצם לא היה לכם שום דרך איך לעזור לעצמכם.
נכון.
בימים אחרות שם לא היה לכם איך להגן על עצמכם, שזה היה פחד נכון. מטורף. בואי תגידי לי משהו. כשאת עלית לשידור, היית בחוסר עונים, נניח ברמה של 10, במצוקה ברמה של 10, בפחד ברמה של 10, כמה את כעת? כמה כעת?
אני מרגישה שזה ירד.
את יודעת להגיד לי לכמה זה ירד?
לשבע.
אז יפה מאוד. אז תשימי לב שכבר עזרנו לך בשלוש. אני בכוונה אומר את המספרים האלו כדי להראות לך את הדרך לאיפה את יכולה עוד להמשיך. פשוט להסתכל על הפחדים. לדבר איתם, לדבר עליהם. כמובן שאם תדברי על זה עם מישהו שהוא פוחד שהוא גם פוחד שם, אז את לא תצליחי, כי הוא גם יתערר והוא גם יפחד, ואז הוא לא יוכל לעזור לך. אבל אם את תדברי מול מישהו שהוא רגוע, ויכול להיות שם איתך ובשבילך, אולי אפילו אמא שלך, זה נשמע שככה שהיה לכם קשר ממש טוב, אז יכול להיות שתהיי מסוגלת לדבר איתה, אני לא יודע. אבל
כן.
אם...
כן.
מה?
כן, כן.
כן, אז... כן, אז אולי ככל שיותר תתקדמי הלאה, זה יוכל פשוט להמשיך לרדת, בסדר?
אוקיי.
יופי.
תודה רבה.
יופי, בהצלחה, אני ממש מודה לך שעלית לשידור, לילה טוב.
תודה, לילה טוב.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה. ואנחנו נמשיך הלאה עם מאזינים נוספים. יש לנו עוד מאזינים פה כעת? אז עד שיעלו פה מאזינים נוספים, רגע... טוב, עד שיעלו פה המאזינים הנוספים, בואו נקרא פה שאלות נוספות, רק רגע. שלום וברכה. אני פונה בבקשת עזרה. תקופת המלחמה מייצרת המון המון מתחים ביני לבין בעלי, שנינו בחרדות, כל אחד מכיוון שלו. בעלי חרד על המצב הכלכלי, ואני חרדה על החיים שלי ועל החיים של הילדים. כל אחד מנסה לסחוב את השני לכיוון שלו, שיבין את המצוקה שלו ויתגייס לעזור לו, וכך כל הזמן, כל אחד מאיתנו מושך את החבל לכיוון שלו. האם הרב ממליץ לי לוותר על הצרכים שלי ושל הילדים? למען שלום בית. טוב, אז קודם כל, את מגדירה פה בצורה מאוד מאוד ברורה, את מגדירה פה בצורה מאוד יפה את השאלה שלך. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שגם לא היו יודעים להגדיר את זה. בעצם את אומרת ככה, הסיפור הזה של כל מה שקורה כעת, זה הכניס אתכם לאתגר, זה הכניס אתכם לתקופה שאת, זה, לבעלך זה מייצר המון פחדים בנושא של מצב כלכלי ולא פלא, כי באמת כעת המצב הכלכלי הוא ממש לא פשוט, ויש כל מיני קשיים כלכליים מכל מיני כיוונים, גם לאנשים שלא גרים באזור הדרום, וגם לאנשים שגרים במרכז ובירושלים. ומצד שני, ואפילו אדם שלא קשה לו מבחינה כלכלית, אבל הוא מפחד מהעתיד, שאולי יכול להיות שיקרה משהו, אולי יקרה משהו על העתיד וכן הלאה. עכשיו, את אומרת שאת בעצם חרדה על החיים שלך ועל החיים של הילדים שלך. ואז את אומרת שכל אחד מנסה לסחוב את השני לכיוון שלו. ואז כל אחד מאיתנו מושך את החבל לכיוון שלו, ואת שואלת אותי, את לא שואלת סתם מה לעשות, אלא את שואלת האם אני ממליץ לך לוותר על הצרכים שלך ושל הילדים למען שלום בית. אוקיי, אז קודם כל זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אז קודם כל זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, ואני אגיד דבר כזה, אני אגיד שאת הרי לא שואלת אותי מה לעשות, כאילו, נלך איתך או נלך איתו, עם מי נלך או למי ניתן מקום. את בעצם באה ושואלת, האם את צריכה לוותר על הצרכים שלך בשביל שלום בית? עכשיו, ברור שאם היית עולה פה לשידור היה לי הרבה יותר קל, אבל בואו ננסה ככה בהכוונה לנסות להבין את מה שקורה איתך. כי בעצם, למה את צריכה אותי? הרי אם את רוצה שלום בית, אז... אם את עולה, אם את צריכה שלום בית, אז בבקשה, אז תעשי את זה, ואם את מעדיפה לוותר על הצרכים שלך, אז תעשי את זה. מה הנקודה? הנקודה היא שיש לך פה קונפליקט, יש לך פה פחדים שווים, בואי תביני, תסתכלי לזה בעיניים, תביני את עצמך ותביני את זה. כלומר, מצד אחד יש לך פחד מאוד גדול לוותר על הצרכים שלך, כי כמו שתיארת, אני נורא פוחדת מהמצב, ואני חרדה על החיים, זה לא סתם, אני חרדה על החיים שלי, ואני חרדה חרדה על הילדים, על החיים של הילדים שלי. זה פחדים מאוד מאוד גדולים. ואז אני גם מבין שמצד שני, את פוחדת על השלום בית. כלומר, בעלך סוחב נורא חזק לצד אחר, ואת רוצה שהשלום בית לא יתערר. אז בעצם יש לך פה קונפליקט. אז לפני שאת רוצה, אני מבין שאת רוצה ממני עיצה ותשובה, אבל העיצה הכי טובה, והדבר שאני יכול להכיל לעזור לך, זה שדבר ראשון, תסכימי להסתכל על זה בעיניים. שתסכימי לראות את המצוקה שלך, את הפחדים השווים שיש פה, בין זה לזה. בסדר? יש, זה כבר יעזור לך. וכמובן, החלק הבא זה להבין יותר ויותר לעומק את הפחד שלך, מה קורה לך כשהשלום בית מתערר, מה הפחד שלך מול זה שהשלום בית יכול להתערר, מה קורה לך מול על הפחד שלך על החיים, על החיים שלך, על החיים של הילדים, כל זה דברים שהייתי רוצה לדבר איתך עליהם ולהבין אותם יותר ויותר. אם יהיה זמן עוד מעט, אני אנסה להרחיב בזה קצת יותר, אבל אני רוצה כעת להתייחס למאזינים, אז בואו נאמר שלום ולילה טוב למאזין הבא. כן.
לילה טוב רב.
כן, בבקשה, איך שמך?
יהודה.
כן, יהודה.
קודם כל, רוצה להגיד ליואב, תודה רבה לתוכנית. מה שאנחנו מחכימים ממנה ונהנים מאוד, מתחזקים.
תודה רבה, כיף לשמוע.
רציתי לשאול, אני תושב הדרום, הגענו לפני כמה ימים לאזור המרכז, ורציתי לשאול שאלה אחת, אני מנסה להתנתק מכל מה שעברנו שם, מכל האזעקות, הפיצוצים, הפחד, ושמחת תורה היינו בתוך הבית נעולים. השאלה היא איך אני מצליח, לפחות לנסות, להשאיר את הסוג של הפחד הזה שם, ולנסות להירגע מזה שאני נמצא כאן באזור המרכז.
אז קודם כל אתה מתאר יהודה שאתם, אם הבנתי נכון, אתם גרים בדרום, ובטח, ובשבת, באותה שבת כל כך קשה. איפה הייתם?
בבית, שם בדרום.
וואו, וואו. בוא תספר ככה בשתי מילים. מה היה? איך חוויתם את זה? מה תשתף?
קודם כל היה המון אזעקות. באזור ה-40 אזעקות כמעט.
וואו.
פיצוצים בלי הפסקה, ודבר ממש על הבוקר, באזור 8 בבוקר, אולי אפילו טיפה לפני, מישהו אמר לנו, תדעים, יש מחבלים באזור, תכנסו הביתה, אז היינו נעולים, מזלנו, הצלחתי עוד להתפעל בנץ, אז ככה שממש הייתי בתחילת התפילה, התחיל כל הבלגן, היינו בבית, שמענו יריות, נחוץ לבית. בקיצור, היה ממש ממש מפחיד. אני עוד איכשהו פחות, אבל הילדים הקטנים יותר, כן, זה היה לא פשוט בכלל. היום שלם היינו בבית, ואתה לא יודע מה קורה בחוץ, וזה היה חץ שפה, ופיצוצים, וכן.
ומה אתה אומר לעצמך? מה אתה מסביר לעצמך? מה...
לא כל כך ידענו את זה, שמענו פה ושם, אבל לא כל כך האמנו לזה. מה שכן הצלחנו לעשות, מה שכן הבנו זה שהמצב לא היה פשוט, וכן, ישבנו בבית וקראנו תהילים, כי הבנו שקורה משהו, לא בדיוק הבנו מה קורה. אז עכשיו קראנו תהילים מוצאי החג, מוצאי שבת, הבנו בעצם מה קרה, וזה היה באמת שוק. אבל דבר אחד, אם כבר אני בשידור, אז אני יכול להגיד שבאמת ישר התקשרו לי מלא חברים, אמרו לי ישר על המילה הראשונה, אתה חי, אתה חי, אז תמיד אמרתי שכן, ויצא לי מזה סוג של לקח, שגם על דברים פשוטים, כמו על זה שאנחנו חיים, צריך להגיד תודה רבה. כי זה לא המובן מאליו, הרבה אנשים סיימו את היום הזה, לא. אז גם בכל הפחד הזה, אני חושב שגם יש נקודה כזאת של להסתכל ולהגיד, שמע, אנחנו ברוך השם כן חיים, המצב שלנו כן היה טוב.
וואו, וואו, וואו. ולמה הגעתם למרכז?
יותר משביל ילדים הקטנים, כי אנחנו שומעים ממש ממש חזק את ההתקפות של צהל, כל הבית רועד וכזה, פיצוצים. גם, חוץ מהזקות כמובן וכל זה, יותר שקט כאן, קצת יותר בטוח, יותר בטוח ללכת ברחוב נקרא לזה.
ואז בעצם, בוא נשאל ככה, ואז מה המצוקה שלך כעת? מה הביא אותך כעת לעלות לשידור? זאת אומרת, מה...
אני אומר, אז זהו, אז אני מנסה לנסות, כאילו להשאיר את החוויות האלה שם, ולנסות כאילו סוג של... סוג להשתחרר מהם, כשאני נמצא כאן, אני אומר, אני רחוק, אני זה, אז בוא ננסה סוג של לפתוח, זה סוג של דף חדש כזה, נקרא לזה, אני לא יודע, אני אגדיר את זה, אבל...
כלומר, אתה לא מצליח להשאיר את הפחדים שם, הם באים איתך לכאן.
כן, בדיוק.
עכשיו בוא תגיד לי משהו, יהודה. מה יותר, מה יותר קשה לך? עצם הפחדים, או זה שאתה לא מצליח להשאיר את הפחדים שם, או זה שאתה פוחד, או זה שאתה עם פחדים?
אני חושב שגם וגם.
אוקיי, כמה זה במספרים, כמה זה וכמה זה?
50-50.
50-50. אני הייתי
אולי
רוצה...
אולי תאמת, אולי בוא נגיד 60-40 לטובת הפחדים עצמם.
כלומר, לא, ממה אתה פוחד 60?
אני אומר, הפחדים עצמם, אני חושב זה טיפה יותר.
הבנתי, ויחד עם זה אתה גם קשה לך עם עצם המציאות שאתה בכלל במציאות כזו של פוחד ו-40, אני מדבר על 40 שאתה פוחד ולמה אני לא מצליח להשאיר את הפחדים שם וכולי. בוא נדבר רגע אחד על ה-40. למה, זאת אומרת, מה הסיבה שזה כל כך מתסכל אותך עצם המציאות הזו להבין שאתה עם פחדים? שאתה עם פחדים, והם מלווים אותך, ואתה לא מצליח להתנתק מהם. מה הסיבה שזה כל כך מתסכל אותך?
זה מתסכל כי זה דבר שהוא מציק, ורוצים להשתחרר ממנו, כשלא מצליחים, זה דבר מאוד מתסכל.
כלומר, במילים אחרות, קשה לך להשלים עם עצם המציאות הזו, שאני פוחד, שאני עם לחצים, שאני לא רגוע.
כן, אפשר להגיד.
מה הכוונה אפשר להגיד? זה לא מדויק?
לא, כי יש גם את הפחדים עצמם.
נכון. תכף נדבר על הפחדים עצמם. רגע, למה אין לך צורך להכניס את זה כעת? אני הרי דיברתי איתך על 40%. אז למה אין לך צורך מיד להגיד לי כזה, יש גם את הפחדים עצמם, כאילו אל תשכח מזה. מה קרה לך שם? בכאן ועכשיו?
לא, כי שתיהם צפים, זה שתי דברים שהם מאוד מציקים, כן?
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אם היית רוצה שאני אנסה לעזור לך קודם כל, שלפחות 40% ירד.
בוודאי.
ופה אני בא ומשלים בדיוק את מה שדיברתי לפני שעלית לשידור. פה אני בא ואומר, זה כל כך הרי לגיטימי שתפחד. זה כל כך הגיוני. אם לא היית מפחד, זה היה מוזר. איך זה יכול להיות שלא תפחד? אם היית שם בשבת, וכל מה שתיארת פה מקודם, וכל המציאות הזו, איך שייך בכלל שאתה לא תפחד? איך שייך שהרבה פעמים, אנחנו קשה לנו, כאילו אנחנו רוצים את עצמנו, אנחנו נלחמים הרבה להיות רגועים, ולחוות את עצמנו רגועים, ולהרגיש רגועים, ולא, אם אנחנו יותר נסכים לעצמנו לא להיות רגועים, לא להיות רגועים, להבין שזה מציאות, וזה נורמלי, וזה הגיוני, ואפשר להיות גם לא רגועים, אנחנו בעצם מפסיקים להילחם בעצמנו, מתחילים לא להילחם בעצמנו. זאת אומרת, בעצם מה שאני אומר, דבר ראשון, תנסה להפנים את הנקודה הזו, זה טבעי, זה הגיוני, זה נורמלי, וזה אולי אפילו לא נורמלי שאני לא אפחד, ולהסכים להיות עם זה, אתה מבין? עכשיו, יחד עם זה, יש את ה-60% של עצם הפחדים עצמם, וזה פחדים מאוד מאוד לא פשוטים, זה פחדים מאוד לא נעימים.
ואיתם מה עושים?
למה אתה רוצה לעשות איתם משהו?
כי זה לא טוב.
זה לא טוב? מה הכוונה זה לא טוב? למה זה לא טוב?
אני לא חושב שפחדים זה דבר טוב. זה דבר שהוא מציא, דבר שהוא מעיק.
אתה יודע שאם לא היה לך פחדים, אתה יודע, אם לא היה לך פחדים למשל, אז הילדים שלך, הרי סיפרת שעברת אותם למרכז, כדי שהם יהיו יותר רגועים.
נכון.
אם לא היה לך פחדים, אז אתה אולי גם לא היית עוזר לילדים שלך עכשיו, ולא היית לוקח אותם למרכז לעזור להם.
נכון, אבל צריך לדעת למתן אותם. השאלה איך אני מצליח להשתלט עליהם. בוא נגיד שאני נותן להם מקום והם קיימים והכל, אבל כדי שזה לא...
כלומר, אני טיפה אזדרז אתך כי כבר הולכת סיום. כלומר, אתה אומר, אני מבין שהפחדים הם טובים, אני מבין שיש להם צד שני למטבע, ויש להם אפילו גם תועלת בהרבה דברים. יחד עם זה, אני רוצה למתן אותם, אני רוצה לשלוט עליהם. זה המילים שאמרת. כלומר, אתה חווה פה סוג של איבוד שליטה מול הפחדים.
סוג של, נכון, כן.
ואז השאלה הבאה שהייתי רוצה לשאול אותך, זה... כלומר, אתה מפחד מאיבוד שליטה מול פחדים. זאת אומרת, אתה מפחד מלאבד שליטה בעקבות פחדים. ופה יש עולם ומלואו שאני אתן לך שיעורי בית מה לעשות, כי לא נספיק עכשיו, זה לנסות יותר ויותר להתבונן עם עצמך, מה קורה לך, מה הפחד שם שיש לך מול איבוד שליטה, מול פחד של איבוד שליטה, איפה עוד פוגש אותך הנושא של פחד מאיבוד שליטה, כי מה יקרה אם אני אאבד שליטה ואני לא אצליח לשלוט על הפחדים, ולהתקדם שם עוד ועוד קדימה בנושא של פחד מאיבוד שליטה, בדגש על איבוד שליטה, רק פה זה מתבטא בהקשר לפחדים. אתה מבין אותי?
כן.
בוא תגיד לי ככה בשתי מילים, איך אתה מרגיש כעת?
אבל יש יותר טוב, כן? לפחות טיפלנו טוב יותר ב-40% האלה.
בוא תגיד לי, בוא תגיד לי במספרים שאני ככה תמיד אוהב לשאול, לכמה ירד ה-10 מ-10 החוסר רוגע?
מ-10 ל-6.
יפה, זאת אומרת שעזרנו לך ב-4. עכשיו, אם הייתי עונה לך תשובות, אז יכול להיות שהיית אומר שזה עזר לך מ-10 ל-0. יכול להיות שהיית מרגיש באותו רגע שזה ירד ל-0. אבל בעוד 5 דקות...
אני חושב שאתה מתחילים שזה... כן.
כן, אבל בעוד 5 דקות או בעוד שעה, זה היה חוזר. פה קיבלת איזשהו רוגע מסוים, משהו יותר יציב, יותר אמיתי, יותר לטווח רחוק, ואתה יכול להמשיך הלאה עוד, וזה מה שאני בעצם מחפש יותר ויותר כאן, ללמד את הדבר הנפלא הזה אתכם המאזינים. בסדר?
בסדר גמור.
יופי, אז תודה רבה.
תודה רבה רב, תודה רבה רב על כל מה שהרב עושה למען המאזינים, באמת תודה רבה.
תודה, בבקשה, בבקשה, בשמחה גדולה. תוכניתנו מתקרבת לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי, תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים שלנו כאן, שלמה פולק על ההפקה, ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, שנשמע רק בשורות טובות. ניפגש שוב אם ירצה השם, שבוע הבא ביום שני בלילה, ועד אז, לילה טוב, לילה שקט, שיהיה לכולנו בשורות טובות, והמשך האזנה הרבה.
כל חי תמיד